Sfinte, כמנהגנו בקודש בסייעתא דשמיא אנחנו נפגשים בראשי חודשים כדי לתת סימן טוב לחודשים בעזרת השם לחודשי השנה, למימד הזמן שהוא אחד מזוויות הבריאה. וכפי שהזכרנו בשיעורים קודמים, אנחנו תמיד מגלים רק דבר אחד בסייעתא דשמיא, את האין סוף ברוך הוא שמתלבש בכל מה שהעולם הזה מהווה פילטר ומסך של גילוי שעליו האין סוף מקרין את הסרט, אם זה במקום, אם זה בזמן, ואם זה בצורות של נשמות של אנשים שהאור, אותו אור מגיע בצורות שונות. לכן כל חודש יש לו פונקציה משלו, תכונה פנימית משלו, ולפי החודשים אותו אור מופיע בעולמנו בגוון שמתאים לזמן. וכשאנחנו בעצם יודעים לכוון את מעשינו, את חיינו, את מחשבותינו לפי הזמנים, אז אנחנו בעצם משתלבים בתוך המהלך הגדול הזה, אף פעם לא ממטה למעלה, תמיד ממעלה למטה. אנחנו פשוט נותנים לשם יתברך לעבור דרכנו, והלוואי שנצליח, ואנחנו פשוט משתבים למצבים. אז אם יש זמן מסוים, אנחנו משתבים לאותו זמן, כדי שהאור יעבור לפי הגוון של הזמן. אז אנחנו מודים למשפחת שניאור על האפשרות להעביר את השיעור כאן היום, בעזרת השם שהחודש הזה יהיה לסימן טוב לכולנו. בין פתגמיו הסודיים של הרב קוק זצ"ל, כן, הרב קוק כתב ספר עם פתגמים, בולט הפתגם המיוחס לחודש כסלב, והרב מגלה לנו כמה מתכונותיו של החודש באמצעות ראשי תיבות כסלב. זאת אומרת שהרב השתמש בארבע אותיות כסלב, והוא אומר לנו בעצם כף, כבלי אויב ניתקו, עליו גברו, סמך, סבלות הסירו, עולו שיברו, למד, לחמו כהני אל כעריות, וב, ובמקדש, במקדש השם, העלו נרות. כלומר, יש לנו בעצם כאן מאגר מאוד מאוד סודי של הרב, שרצה בעצם להחדיר בתוך ארבע אותיות של החודש, של שם החודש, את האנרגיה הכוללת, את הסיפור, את כל מה שיש במגמה הזאת של הזמן המיוחד הזה שנקרא כסלב. אז אחד אחד, הכבלים של האויב אפשר לנתק אותם כי ניתקו אותם פעם. זאת אומרת שהחודש הזה משדר לנו אפשרות לצאת מכל מיני כבלים, מכל מיני מסגרות שהורסות, כי הן מסגרות מסוכנות, זרות לנו, שמכניסים אותנו בתוך קופסה שהיא זרה לזהות שלנו, ואנחנו יכולים לגבור, עליו גבר. סבלות הסירו, כלומר חודש שמסוגל להסיר סבל, ולא שיברו, חודש שמסוגל לשחרר מגלות, מעול, ממדרגות שלא שייכות לנו. לחמו כהני אל, כן, כהני אל זה לא רק החשמונאים, אלא אנחנו נקראים ממלכת כהנים. זאת אומרת, יש אפשרות לישראל ללחום בחודש הזה, כעריות. זאת אומרת שיש לנו כוח, כן, של אריה, מלך החיות, דימוי של עוצמה, שבחודש הזה אפשר לגלות, ובמקדש השם העלו נרות. חודש שמסוגל גם כן לבנות מערכת של בית מקדש. כלומר, יש מלחמה, על ירושלים, מלחמה על בית המקדש, מלחמה על ערכי קודש, ואנחנו מסוגלים לא רק למגר את האויב, לא רק לנצח אותו, אלא להדליק מחדש את הנר ששייך לנו. לא רק לדחות את מה שלא שייך לנו, סור מרע, אלא עשה טוב לבנות מערכת שמתאימה לזהות שלנו. במילים פשוטות, החודש הזה מחזיר אותנו לזהות, הזהות כמובן תופיע ותתגלה בדמותן של נרות חנוכה. זאת אומרת, נרות חנוכה מה זה? זה בעצם הערך העליון, האינסופי, שכשהוא מגיע לעולמנו, הוא מופיע בדמותם של אותן נרות, של אותם נרות. זאת אומרת שזה רמז וסימן, עדות, שהשכינה שורה בעם ישראל ובעולם הזה דרך עם ישראל, באמצעותו של עם ישראל. וכמובן, אם אנחנו מדליקים נרות, משמע שיש מגמה של חושך, והחושך הזה אפשר לגרש אותו בחודש כסלו. טוב, מה שעולה מדבריו הקדושים, הוא היסוד הפנימי של חודש כסלו. דהיינו, היחס הנכון, המבדיל בין הגבורה היוונית, שהרי אנחנו מכנים אותם גיבורים, נכון? שאנחנו חלשים ביד גיבורים. זאת אומרת שמלכות יוון היא גיבורה. למה קוראים לה גיבורה? הרי זה מלכות של קליפה, זה מלכות של סטרה אחרה, זה מלכות של דברים שליליים. איך אתה יכול לכנות דבר כזה כגיבור? מה הגבורה של יוון? הריבוי. אבל אפשר להתגבר על הריבוי הזה. זאת אומרת שיש כאן הבדלה בין הגבורה היוונית שהייתה גבורה מוגבלת בזמן, בגלל שהיא לא איכותית, אלא רק כמותית בלבד. וכל דבר שהוא כמותי, אבל אין לו איכות פנימית, הוא לא מקושר לערכים של קודש, סופו להיעלם. הוא לא מופיע בזמן באופן תמידי. זאת אומרת שיש כאן בעצם מלכות שעלתה, שהתנפחה, אבל שכשהייתה בשיאה, התפוצצה ולא נשאר שום דבר מהערך שהיה בעצם זיוף אחד גדול, אבל מפחיד מאוד. כלומר, מי שחי באותה תקופה לא ראה אור בקצה המנהרה, ראה חושך. ולכן יוון משולה לחושך, וחושך על פני תאום. חושך זו יוון, שהחשיכו את עיניהם ואת ליבם של ישראל בגזרותיהם. זאת אומרת שבהיסטוריה העכשווית, אותם אנשים שחיו באותו דור לא ראו בכלל שום תקווה. לכן זה גבורה שמוגבלת בזמן, כלומר אנחנו עכשיו רטרואקטיבית רואים שהדבר עלה ונעלם, התפוצץ כלא היה, וזה אומר לנו בעצם, אל תפחדו, גם בהיסטוריה המודרנית שלנו כנראה שיהיו דברים דומים, וזה מופיע גם כן בחודש כסלו, שכאילו יש איזה מין מפלצת, אבל הכל רוח, הכל מנופח, זה בלון רוח, אין שום דבר בפנים. לא להיכנס לפחד, שם הייתה גבורה מאוד חזקה, והתגברנו על זה, אפשר להתגבר גם עכשיו. למה? כי כל הגבורה הזאת מוגבלת בזמן. לבין גבורת ישראל הנאחזת בערכי הנצח, ולכן היא נצחית. למרות שהיא בכמות קטנה יותר, אבל כיוון שאנחנו נאחזים בערכים של קודש, אז כל מה שאנחנו עושים, כמו שאמרנו בשיעור של הבוקר, כל דבר חיצוני, אני מנסה לחפש בחיים שלי את הערך הפנימי של הדבר הזה, ואני מקשר את כל החיצוניות לעולם פנימי, ליסוד, שבעצם הוציא את הדבר הזה בסופו של דבר. ואם אני עושה את הפעולה הזאת בכל תחום בחיים שלי, אני בעצם קושר את כל המציאות החיצונית שלי, הגסה, הנמוכה, לערכים פנימיים, ואני מעניק לכל מעשה שלי ערך של קודש. ולכן הדברים ממשיכים. אם הדברים מפסיקים, זה אומר שזה היה שקרי. אם הדברים ממשיכים, זה אומר שזה אחוז בערכים עליונים שהם מבחינת הנצח. ולכן עם ישראל לא יכול להיגמר, לא יכול להפסיק את ההיסטוריה שלו, אין דבר כזה. למה? כי נצח ישראל, מי זה נצח ישראל? הקדוש ברוך הוא הנצח של ישראל. בגלל שאנחנו אחוזים בו, ובגלל שהוא יצר אותנו לכבודו, כן? אשר בראנו לכבודו, והבדילנו מן הטועים, ונתן לנו תורת אמת, וחיי העולם נטע בתוכנו, לכן אין סיכוי בעולם שעם ישראל כן ייעלם מההיסטוריה. אין דבר כזה. והחודש הזה, חודש כסלב, בא להורות על הדבר הזה, שיש לנו בעצם ניצחון מובטח, למרות הקשיים בדרך לאותו ניצחון. למה הניצחון שלנו מובטח? כי ניצחון קשור לבחינת הנצח. מי שהוא נמצא בקשר עם הנצח, תמיד מנצח. לא רק מנצח מבחינה של גבורה של ניצחון, אלא הוא גם כן המנצח על כל ההיסטוריה. זאת אומרת שאנחנו בעצם צריכים לדאוג להיות אלה שנותנים ומעניקים לכל העולם הזה את הקצב של הסימפוניה הגדולה הזאת, ועם ישראל הוא נבחר על ידי הסדרן הגדול להיות המסדר כאן בעולמנו. זאת אומרת שאם הקדוש ברוך הוא מסדר את הכל, הוא משתמש בישראל כדי לסדר את זה. זה נקרא בערכים שלנו תיקונים. כלומר, מה זה תיקון? להחזיר דברים לסדר. אנחנו לא ממציאים כלום ביהדות, לא עושים דברים שהם מבחוץ, הכל כבר נמצא. תוהו ובו הוא. מה שצריך זה להחזיר את הדברים לסדר. זה פאזל אחד גדול של 6,000 חלקים, שכל שנה אנחנו מחזירים קטע, מדרגה, חלק מהציור הגדול למקום שלו, ואז התמונה הכוללת הולכת ומתבהרת לפנינו, וזה הולך כמובן דרך בירורים, לפי הצבעים, לפי הגוונים של הבניין שאני בונה כל שנה ושנה. כמובן שהשנים מתחלקות לחודשים, החודשים מתחלקים לשבועות, והשבועות מתחלקים לימים, והכל הולך לפי מגמה מאוד מאוד ספציפית ומדויקת של כל התהליך הגדול הזה. גבורת ישראל המתחדשת בחודש כסלב היא גבורת אמת. כך אומר הרב קוק. מה זה גבורת אמת? להפוקה, כן, גבורת השקר של יוון. זאת אומרת, יש גבורות מסגנונות שונים, הגבורה של ישראל היא גבורת אמת. למה? כי היא מתקיימת לעד. זאת גבורה לאומית שמופיעה גם באינדיבידואלים, כלומר בנבדלים, באנשים הבודדים, אבל שיונקים את כוחה מהגבורה הלאומית, שהיא יונקת את כוחה מהגיבור. אתה גיבור לעולם השם. אז אותו דבר, הקדוש ברוך הוא גיבור, עם ישראל מקבל גבורה מאיתו יתברך, והפרטים שאנחנו כאן גם כן מקבלים את הגבורה שלנו מהגבורה הלאומית שמקבל מהגבורה האלוהית. ואשר ביטויה מופיע בנר התמיד, עכשיו איך זה מתבטא בעולמנו? נר תמיד. שבמנורת המקדש, שהייתה כדברי הגמרא בשבת כ"ג, עדות לכל באי עולם שהשכינה שורה בישראל. כל הגבורה הזאת מתבטאת בדבר שנראה לכאורה קטן מאוד. כן, נקודה של אור, מנורה. מנורה בדרום, מנורה רומזת לחוכמה, הרוצה להחכים ידרים, מנורה בדרום, כלומר החוכמה העליונה, החוכמה האינסופית, כשהיא מופיעה בעולמנו, יש לה ביטוי, והוא הנר שדולק נר התמיד. ולמה נקרא תמיד? כמו קורבן תמיד, שזה רמז להמשכיות של הדברים לא נפסקים. לכן זאת קטסטרופה גדולה מאוד כשקורבן התמיד הפסיק. כשנר תמיד לפחות לא נראה לעינינו, גם אם הוא דולק באיזשהו כן, מנגנון סודי שאני לא מבין. אבל עצם העובדה שאני לא רואה היום נר תמיד, ושאני לא רואה קורבן תמיד, זאת קטסטרופה. למה? כי זה כאילו אנחנו סותרים את המהלך האלוהי שהוא תמידי. ולכן חייבים לחזור למצב הזה כמה שיותר מהר, להתמדה הזאת, לרצף הזה שאף פעם לא נגמר. ולכן זה עניין של עדות לכל באי עולם שהשכינה שורה בישראל. במילים אחרות, כשאין אור כזה בישראל, אין שום עדות, ולכן הקדוש ברוך הוא כביכול לא אל. שהרי נאמר, אתם עדיי ואני אל. אם אתם לא עדיי, אני לא אל כביכול. כך אומר רש"י. דבר חמור מאוד. מתי הקדוש ברוך הוא אל? כשאנחנו עדים. איך אנחנו צריכים לבטא את העדות הזאת? על ידי הבאת אור השם לעולם הזה. כמובן שאם אין לנו מנורה, יש לנו דברים שמחליפים בינתיים, כן, את המצב הלא בריא שאנחנו נמצאים בו, שאין בו עדיין בית מקדש. אז יש מנורה, מיני מנורה, קוראים לזה חנוכיה, כן? המנורה שיש לנו בבית בחנוכה. זה מיני בית המקדש. זה בית המקדש, מקדש מעט, אור קטן, שמזכיר לי את האור שאמור לחזור לעולם הזה, וכל עוד והאור הזה לא חוזר, אני לא יכול להסתפק בללכת לכותל המערבי. תפסיק עם השטויות האלה.
כל הזמן מנורות נגיד בבתי כנסת. מה הבעיה?
מה, למה אנחנו מה? אז שתדעי שבבתי כנסת ספרדיים כן מדליקים נרות כל הזמן. כל הזמן יש מלא צלוחיות של שמן של לא יודע כמה ליטרים, וכל השבוע זה דולק וכל החיים זה דולק.
אז למה פה למשל?
כי זה סגנון אחר, אני לא יודע, יש כמה... אבל בבתי כנסת מרוקאים, או לפחות של עדות המזרח, שאני מכיר מילדותי, תמיד היו נרות וממש בכניסה להיכל. כן, מהתקרה למעלה, חוט כזה ארוך של איזה 10 מטר, ויש לך איזה צלוחית כזאת שלא יודע איך ממלאים אותה בכלל, עם סולמות, וכל הזמן דואגים שיהיה נר דלות שם. שזה רמז שבעצם השכינה שורה בעם ישראל. וגם בבתים הפרטיים, אני זוכר את סבתא שלי, כל הבית, כל הזמן נר דולק. בחיים לא ראיתי שנכנסתי אצל סבתא שלי שאין נר דולק, אין דבר כזה. בשבת בכלל זה כמו לגבע עומר, יש לה איזה פח כזה של שמן, הייתה נכנסת, שמה אותו במקום עומד, שוכב, אתה מכניס את היד שלך, שם יש כל הנרות של העולם, לא יודע מי שם, כל הרבנים, כל הגדולים, לא יודע מי, מדליקה כל הזה, והיא עושה לבד את הנרות, כל היום ככה עם השמן, עם הפתילה, עם הצמר גפן, כן,
עסוקה. מה עם מנורת הזהב?
מנורת הזהב זה בעצם... כי אנחנו עדיין לא במקום. אנחנו לא יכולים לעשות כאילו הגענו. כל מה שאמרתי עכשיו זה רק רמז, רמזים, לעניין האמיתי. אי אפשר לקחת את החלופה ולחשוב שהיא בעצם האמת. כמו היום יש לנו את הכותל המערבי, וכמה אנשים שלא מבינים כלום, חושבים שמספיק ללכת לכותל.
לא, אבל אם אנחנו מדליקים אותה,
כן, אבל זה לא עובד ככה. זה צריך שיהיה מדרגה בנויה. יש מדרגה של מנורה, מולה חייב שיהיה שולחן, עם לחם הפנים, זה מדרגות, זה אי אפשר ככה לעשות חצאי.
קודש הקודשים.
מה? כן, מזבח, צריך לעשות מחוץ לקודש הקודשים. אז נכון, אז בחנוכה אנחנו עושים את זה בבתים שלנו, והעניין זה פרסום הנס, לא לעשות את זה באינטימיות כמו שהיינו עושים בגלות. כלומר, בארץ ישראל העניין הוא לפרסם. עכשיו, זה נקרא עדות, לכל באי עולם. מי זה כל באי עולם? לאו דווקא בני אדם. כל באי עולם. כלומר, כולם יודעים שכל היניקה בעולם הזה, בכל התחומים, בדומם, בצומח, בחי ובמדבר, עובר דרך עם ישראל. זה נקרא שהשכינה. כלומר, השכנות האלוהית עוברת דרך עם ישראל בלבד. הקדוש ברוך הוא בחר בנו מכל העמים כדי להוליך את האור הגדול הזה. ואם אנחנו לא אור לגויים, כן, אז אף אחד לא יכול לשמש את הדבר הזה, וגוי ששבת חייב מיתה. זאת אומרת, אם מישהו רוצה להחליף אותנו בעניין הזה, הוא מת. מתי רצו להחליף אותנו? סיפרנו לכם כבר בכל השיעורים במכת בכורות, מה שקרה במצרים. כלומר, מצרים רצתה להיות התמורה של עם ישראל ולהיות הבכור של ההיסטוריה, זה שמוביל את הערת העולם מאור השם. מה קרה לאותם אנשים? כן, מקטו במכת בכורות. כלומר, מה זה מכת בכורות? מכת אור. זה לא שהקדוש ברוך הוא התעצבן. פשוט העביר דרכם את האור. אתם רוצים להיות הבכור של ההיסטוריה? הבכור של המחשבה שלי? כלומר, אתם ישראל האמיתיים? בכבוד. אני מעביר את האור דרככם. מה קורה לאדם כזה? שהכלי שלו לא מסוגל להכיל את האור, הוא מתפוצץ. לכן רק עם ישראל מסוגל להוליך את האור. זהו. כל מי שמשחק אותה עם ישראל, כמו הנצרות היום, שנקראת ורוס ישראל, לפחות קוראת לעצמה כך, כן, הישראל האמיתי, כל זה בעצם פיצוץ אחד פנימי גדול שהולך ומרוקן ומחלה את כל האנשים האלה שרוצים בעצם לתפוס את המקום של עם ישראל. יוצא מדבריו של הרב, כן? שאת התכונה הזאת יש לשאוב מחודש כסלב. כלומר, כל מה שאמרנו עכשיו זה גנוז בתוך החודש, בתוך הזמן הזה, כן, יש לנו 30 יום, בתוך הזמן הזה יש לנו בעצם מנגנון, חבל על הזמן, שצריך לשאוב אותו, קודם כל להבין את הערכים של הזמן הזה, ולשחזר אותם, להביא אותם, ואם פעם בהיסטוריה ראינו גבורה כזאת לאומית שהתעוררה, זאת אומרת שהיא נמצאת, קיימת, ופשוט צריך לעורר אותה, להשתמש בה שוב פעם, שנאמר בימים ההם, בזמן הזה. אם זה היה פעם אחת, גם בזמן הזה זה יכול להגיע, וזה נקרא שהחיינו וקיימנו והגיענו לאותו זמן, לזמן הזה, זאת אומרת, לא לזמן של העבר ולא לזמן של העתיד, אלא לנקודה איכותית שמופיעה כל פעם בזמן הזה בעולם. תשתמש בה, לא תשתמש בה, זה כבר בחירה חופשית שלך. אבל יש בסגולת הזמן את הכוח הגדול הזה. גם מבחינה לאומית כללית, אבל גם בעניינים הפרטיים שלנו. כלומר, אני יכול בחודש הזה להאיר מחדש את חיי. גם אם נכנסתי למצב של דיכאון, של פחד, של דאגות, של חוסר תקווה, זה הזמן לחזור לעניין הזה, להדליק מחדש בי את המנורה של בית המקדש, עדות שהשכינה שורה בי. זה מה שאני צריך ליחל, זה מה שאני צריך לשאוף לזה, במשך החודש הזה. לדעת שהדברים הארעיים והחולפים אינם שייכים לעולם האמת. זאת אומרת, לא ליפול למלכודת של האילוזיה, של דברים, של דאגות שבעצם עוברות, ואתה פשוט נמשך, ממשיך עם הדברים שהם חולפים. אז כל העולם שלנו בנוי מנפילות, אבל אחרי הנפילות יש אור, ואחרי הנפילות יש קימה ועמידה, שבע יפול צדיק וקם, אז אם הוא נופל שבע, מה זה וקם? שמונה. כלומר, וקם זה סוד השמונה. במילים אחרות, אנחנו שואבים את הכוח שלנו מעל לגבולות ומגבלות הטבע, כי אנחנו בעצם אחוזים בנצח. הנצח הוא שמיני. זה הפך מהחיצוניות שזה בעצם חיצוני ועובד ונפסל. לכן, אותיות נצח, זה אנטי חיצון, זה אותו דבר. כלומר, או שאתה חיצוני בחייך, או שאתה נצחי בחייך ואתה נצח. זה מה שנאמר בתהילים, קוף קפטט, ולא אמרו העוברים ברכת השם עליכם. מה זאת אומרת ולא אמרו העוברים? דוד המלך אומר לנו פה סוד, מי זה העוברים? אומות העולם, הם נקראות עוברים. ולא אמרו העוברים ברכת השם עליכם, כלומר גוי שאין לו נצחיות, שהוא רק מבחינת עובר, הוא לא יכול לברך בשם השם, ברכת השם עליכם. כלומר, למה הוא לא יכול לברך אותי בשם השם? כי הוא לא קשור לנצח, והקדוש ברוך הוא נצח, אז העובר הזה הוא אנטי נצח, אז הוא לא יכול לברך. ולכן אומר דוד המלך, מדובר על אומות העולם שהן קלות ועוברות מן העולם, קורא להם העוברים, ואשר על כן אינן יכולות לברך בשם הנצח לפי שמעלה זו אינה שייכת להם. פשוט מאוד. אז מי כן יכול? עם ישראל. כלומר, שוב פעם אני חוזר לאותו עניין, מי בלבד יכול לגלות את ערכי הנצח בעולם הזה, זה נקרא לברך. לברך זה לא בנדיקשן, אלא לקשור. רק עם ישראל יכול לקשור את העולמות העליונים אל העולם הזה. ולכן אנחנו מורידים את אור האינסוף אל העולם הזה בדמות המנורה בבית המקדש ובדמות החנוכיה בבתים שלנו. למה אני אומר שאנחנו מורידים? כי התנועה שאנחנו עושים כשאנחנו מדליקים גם את המנורה בבית המקדש, אתם יודעים שהכהן צריך להיות גבוה יותר מהמנורה. כלומר, היד שלו לא יכולה להיות ככה, כמו שאתם רואים בצילומים או לא יודע מה, בציורים. איזה מין כהן קטנצ'י כזאת ומנורה ענקית והוא מרים את היד, זה לא נכון. לכן יש מדרגות, שלוש מדרגות ליד המנורה, סמוך למנורה, כדי שהכהן יהיה גבוה מהמנורה, ואז התנוחה היא ממעלה למטה. התנועה היא ממעלה למטה, זאת אומרת, זה כאילו הקדוש ברוך הוא שיורד לעולמנו. כמובן בחנוכיה שלנו, החנוכיה שלנו לפי חכמי הסוד צריכה להיות בגובה של למעלה משלושה טווחים ופחות משבעה טווחים. זאת אומרת בין שלוש לשבע, זאת אומרת נמוך מאוד, והתנוחה שלי כדי להדליק זה ממעלה למטה. כלומר אני עכשיו משקף את אור השם שיורד לעולם הזה דרכי. זה הסוד. ויש זמנים שכשבעזרת השם נגיע לגמר התיקון, אז האור ירד עוד יותר נמוך. בינתיים לא ירדה שכינה, מעולם לא ירדה שכינה מתחת לשלושה טפחים. כן, עשרה טפחים כבר עברנו, אבל מתחת לשלושה טפחים עוד לא, חוץ מימים מיוחדים בשנה בל"ג בעומר, שהאש כבר נוגעת ברצפה. שזה רמז לגמר התיקון. למה דווקא בל"ג בעומר? כי בזכות תורת הסוד, תורתו של רבי שמעון בר יוחאי, יגיע זמן שהאור יגיע גם למימד הדומם, ולא רק למעלה משלושה טרחים, כי בינתיים יש לנו פחד שלא תהיה אחיזה לחיצונים, לכוחות רעים, לכן אנחנו נמנעים מלהוריד את זה פחות משלושה טרחים. זה דרך אגב גם הסיבה למה אסור לנו לשבת על הרצפה. מבחינה של קבלה צריך לשבת על שרפרף קטן ולא על הרצפה ישירות. כדי לא להיות נמוך ממדרגה. בארץ הקודש יש הלכות שונות, בגלל שאפשר גם ללכת יחף, בחוץ לארץ בכלל לא אוכלים, הולכים יחפים. כן, בארץ ישראל מותר, בגלל שיש קדושה בארץ הזאת. כן, אז זהו, אז יש כל מיני דברים, בארץ ישראל זה יותר פשוט. גבורת אמת, התמונה בחודש כסלב, הופיעה בעולם בדמותם של החשמונאים. אמרנו כבר כמה פעמים, חשמונאים יש להם גם חטא וגם שמונה. כלומר, כולם בעלי ערך שמיני, חשמונאים. כלומר, הם בעצם המייצגים של בחינת השמונה בעולם הזה. במילים אחרות, בית המקדש זה שגרירות, העולם הבא בעולם הזה. והחשמונאים הם השגרירים של העולם הבא בעולם הזה. ונרות חנוכה זה השגרירים של האור האינסופי בעולמנו. ואני צריך להיות בחודש הזה מאותה בחינה. כלומר, בחודש כסלו אני חייב להעמיק בלימוד שלי, להביא ערכים עליונים למקומות התחתונים של החיים שלי. להאיר באור חדש ומחודש, להתחדש. זוהי גבורה השייכת לנצח, זה נקרא להיות גיבור. כלומר, מה היא התכונה הפנימית של הגבורה? חידוש, התחדשות. זאת אומרת, הגיבור האמיתי זה אדם שלא נרדם אף פעם. אתה גיבור לעולם השם, ואתה כל הזמן מחיה מתים. כלומר, מה זה לחיות מתים? להחיות מצב שכבר נתקע מבחינתך. דוגמה, אתה חוזר הביתה בחמש, מתפשט, שם פיג'מה, אוכל, הולך לישון, זה אתה לא גיבור, אתה מראה כמה אתה לא גיבור. הגיבור זה אדם שיודע לחדש ולשנות דברים ולהוסיף דברים ולחדש גם בתורה שהוא לומד, ולא רק לחזור על דברים שכבר נלמדו ונחרשו, והוא רק חוזר ומצטט מה שהוא כבר למד 20 ו-30 ו-1,000 פעם. צריך להיות חדשן. אדם חדשן זה אדם שהוא גיבור. יש לו גבורה, הוא יודע לתת ערכים חדשים לאותם אורות, כמובן שהכל מעוגן בקודש. זה שייך לנצח. ולכן הוא מנצח, והקדוש ברוך הוא רוצה את זה, מה שהוא אומר, ניצחוני בניי. מה זה ניצחוני בניי? הנציחו אותי. הם גורמים לי להיות יותר ויותר, ממשיך וממשיך, מתגלה ומתגלה, כן, לנצח. לכן, זוהי גבורה השייכת לנצח ויונקת ממנו את כל ערכיה. גבורת חודש כסלב נובעת מן הקשר של ישראל לאלוהים חיים. כלומר, עלינו להתרומם מהמוות היחסי שאנחנו נמצאים בו. וכל אחד נמצא במוות יחסי, מעצם זה שהוא לא מעורר את הדברים, לא חי את הדברים בעוצמה שהוא צריך לחיות אותה. כלומר, אנחנו חיים, כולנו חיים, אבל אני רואה לפי הפרצופים שלא כולם חיים באינטנסיביות. כן, בלי להביך אף אחד. אבל אפשר לראות על הפנים של בני האדם שהם לא חיים בעוצמות שהם כן אמורים לחיות. כלומר, אנחנו חיים מתחת לרף שאנחנו אמורים לחיות אותו. ולכן זה נקרא בעצם חטא. כי אנחנו מכתיעים את המצב האידיאלי שהקדוש ברוך הוא חשב עבורנו, ואתה חי פחות מהגובה הזה. הפער בין הגובה שהיית אמור לחיות לבין מה שאתה חי דה פקטו, זה בעצם גיהנום. זה הצער שאתה חש, וזה הצער שבעצם רואים על הפנים שלך. מי שקצת רואה יותר עמוק. בסדר? אז אפשר לשקר, אבל אי אפשר לשקר עם הפנים, כי הפנים הם הרפלקשן של הפנים. הפנימיות מופיעה בפנים. הארי הקדוש מייחס את חודש כסלב לשבט בנימין. למה אני אומר הארי הקדוש? כי יש אנשים אחרים, גדולי ישראל אחרים, שמייחסים את זה לשבטים אחרים. אבל אנחנו כהרגלנו בקודש הולכים לפי דברי האריזה, כמו שאומר הבן איש חי, אין לנו אלא דברי האריזה. אז הארי הקדוש קובע שחודש כסלב שייך לשבט בנימין. לפי זה יוצא כי תכונתו היסודית של הזמן הזה, כלומר, עברתי עכשיו ממימד של זמן לנפש. כלומר, הלבשתי את הזמן לבן אדם. אפשר לעשות דבר כזה? כן. פשוט מאוד, יש תכונה של זמן שמתאימה לזהות אנושית. כלומר, בחודש הזה כולנו בנימין. אנחנו חייבים לפתח בנו, גם אם אני משבט אחר, את התכונה הבנימינית שלי. כלומר, יש לי את כל השבטים בתוכי, וכל חודש צף לו חודש אחד, שבט אחד, מנגנון, תכונה אחת בנפש שלי. כלומר, מה זה בנימין? זה מה שאני צריך להבליט בחודש הזה. כלומר, אם האריזל אומר לי שחודש כסלב שייך לבנימין, אני צריך ללמוד על בנימין, מי הוא בנימין, ולהבליט את התכונה שלו, מה היה כוחו של בנימין ביחס לשאר השבטים. ואת הכוח הזה להבליט דווקא בחודש כסלב. לכן, העניין הזה, התכונה הזאת של הזמן, מתאימה לכוחות הנפש התמונים בבנימין בן יעקב. וידוע, אז הנה, אינפורמציה אחת חשובה מאוד, בנוגע לבנימין, כי בנימין מכונה צדיק דילטטה. אתם יודעים שבין השבטים אנחנו קוראים רק לשניים מהם צדיקים. בנימין הצדיק ויוסף הצדיק. מעניין. יש תכונות אחרות לאנשים אחרים. אבל התכונה הצדיק נתונה רק לשניים. ליוסף ולבנימין. מה ההבדל ביניהם? אחד נקרא צדיק תחתון ואחד נקרא צדיק עליון. בינתיים אנחנו לא נתייחס ליוסף אלא לבנימין, כי זה החודש המתאים לתכונתו, לכן הוא נקרא צדיק דילטטה. כן, הצדיק של מטה. לעומת יוסף המכונה צדיק דילעלה. יוסף הצדיק הוא הצדיק העליון. עכשיו, מה זה צדיק? מה? לא הבנתי. לא, לא, לא. אם יש להם שם אחר, זה כבר לא אותם תכונות. יש להם רק תכונה אחת שהיא דומה. מה התכונה שהיא דומה? שצדיק זה בעצם מעבר תמיד ממעלה למטה. כן? הפך ממה שחושבים האנשים, שאנחנו עולים כלפי הקדוש ברוך הוא, אין לאן לעלות, סתם עבודה זרה ושטויות במיץ. הצדיק מאפשר לקדוש ברוך הוא לרדת לעולם הזה. אנחנו לא עולים לשום מקום. כלומר, גם יוסף וגם בנימין, זאת התכונה של הצדיק, כמו שנאמר, זה השער לשם, צדיקים יבואו בו. מה זה השער לשם? לא השער אל השם, השער של השם, כדי להגיע לעולמנו. כלומר, הזרימה בשער הזה, דרך השער הזה, היא תמיד ממעלה למטה. זה השער לשם, הוא, זה השער שלו, כדי להגיע לעולמנו. וצדיקים מה הם עושים? עוזרים לו לרדת יותר. זהו. עכשיו, יש ביניהם הבדל. ועכשיו ניגע בהבדל כדי לדעת מהי תכונתו של הצדיק שנקרא בנימין, צדיק של מטה, כדי לעורר את זה בחודש כסלב, שהוא מתאים לתכונה של אותו צדיק. צדיק דלעלה, המסוגל להמשיך השפע העליון ממעלה למטה, על העולם הזה, כמו שנאמר עליו, ויחלקל יוסף את כל מצרים ואת כל אחד ואת... כלומר, יוסף הצדיק מה עושה? דרכו עובר כל השפע העליון. דרך יוסף. אז הנה אני עכשיו הולך כאילו לסתור את מה שאמרתי בעצמי. למה? כי אני הולך להגיד שבנימין הוא צדיק ממטה למעלה. מה זה ממטה למעלה? הרי עכשיו אמרתי שיוסף הוא ממעלה למטה, הוא נקרא צדיק עליון. אם כן, צדיק דילטטה הוא מי שמסוגל להלהיב נשמות בני ישראל לאביהם שבשמיים, להעלות תפילותיהם וכל עבודתם לרצון לפניו יתברך, ממטה למעלה. אז מה עשיתי פה?
להפך, זה בסדר, זה מסתדר עם יעקב.
מה זה ממטה למעלה? מה אני אומר שאני אומר ממטה למעלה? ואני אומר את זה בכוונה, כי אתם תפגשו את המונחים האלה, את המינוחים האלה בכל מיני מדרגות, בכל מיני ספרים. אז תגידו, הנה יואל אמר לנו שטויות, יש ממטה למעלה. לכן בכוונה הבאתי את זה ממטה למעלה. מה זה אומר? יפה, זה אומר שבעצם אני פשוט רק מעורר את התשוקה שלי, אבל אני לא זז. זה תמיד הוא שזורם דרכי יותר ויותר. כלומר, מה התכונה של בנימין או של הצדיק שנקרא צדיק דילטטה? זה רק לעורר את התשוקה להתחבר אליו. במילים אחרות, אני מתגעגע. לעורר געגועים דרך חיסרון, זה מוליד רצון למלא, להשפיע. במילים אחרות, אני נמצא במצב שאני צריך לומר לקדוש ברוך הוא, התגעגעתי אליך במרכאות, אז אני גורם לעולם הזה שיהיה קצת חושך, ולכן חודש כסלב נמצא יחסית בחושך, כלומר בשיא החושך של השנה, שהרי הזמן הכי 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 קצר בחודש הזה,
ובשבועיים הקרובים.
ובדיוק בנר חנוכה, הזמן מתחיל להתארך שוב. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא הביא בעולם הזה גם מבחינת האור מנגנון מיוחד שהחושך כל כך גובר בחודש הזה, כל כך חורפי, כל כך אפור, כל כך שחור, שמה זה אמור לגרום לך בפנים? לא דיכאון, געגועים. הדיכאון זה בדיוק כשלא משתמשים בגעגוע באותה צורה נכונה. כלומר, הגעגוע והדיכאון זה בדיוק אותו כוח בערך אבסולוטי. רק לדיכאון אתה שם מינוס 10 ולגעגוע אתה שם פלוס 10. אז אסור להיכנס לדיכאון, אבל כן צריך לעורר געגוע. כי זה אותו עניין של חיסרון. במילים אחרות, אני צריך להרגיש בחודש הזה חיסרון. כי אם אני לא מרגיש חיסרון, גם התפילה שלי לא תפילה אמיתית. כי מי שמתפלל באמת, כן, זה מי שבעצם מרגיש את החיסרון הזה. וזה העניין של התפעלות פנימית, כן? כמו שראינו בסעודה שלישית. מה זה להתפלל? כן, שכחתי את
שמרון.
שמרון, כן. מה זה להתפלל? זה לשון התפעל. נכון? היינו אמורים לומר, לפלל. מה זה להתפלל? כאילו שאתה בעצם חווה את החוויה בעצמך, ואתה בעצם מתפעל מהתפילה של עצמך. מה זה מתפעל? שהתפילה גורמת לך שינוי, פעולה, התפעלות. ומהי התכונה שהיא גורמת לי? כן, הקשר. אני מחזק את הקשר שלי בגלל שאני מרגיש את החיסרון. אז זאת התכונה של בנימין. וזה עניינו של חודש כסלב. כמו שכתוב, אם שמתי זהב כסלי. כן? באיוב כתוב, מה זה אם שמתי זהב כסלי? מה זה כסלי? לשון כסלב. רצוני, תשוקתי. כן? כלומר, מילה נרדפת לכסלב זה תשוקה. רצון עז מאוד. כן, בעברית. אם שמתי זהב כסלי, שלפי דברי רש"י שם, פירושו, אם שמתי זהב, תקוותי וכל מחשבותיי. זאת אומרת, אם זה מה שמעניין אותי בחיים, לצורך העניין פה בפסוק זה זהב. אבל אני משתמש לזה לחודש כסלי. כלומר, מה אתה רוצה בחיים שלך? מה הן התקוות שלך בחיים? על מה אתה חושב בחיים? על איפה הכסלב שלך בחיים? זה נקרא כסלב. כלומר, תשים את הכסלב בהבלטה בחודש הזה, תבחן את עצמך, תשאל את עצמך מה אתה באמת חושב עליו, מה הן התקוות שלך, לאן אתה רוצה להתקדם, מה הרעיונות הגדולים שלך בחיים. לא לשכוח את הדבר הזה ולא לוותר על זה. כי הדיכאון, מה עושה? מוותר על הכל. בסדר, אתה כבר לא אכפת לך משום דבר, למרות שרצית דברים גדולים, אתה כבר לא רוצה. ואמרתי לכם כבר כמה פעמים בסייעתא דשמיא, מי שלא רוצה ולא רוצה ופחות רוצה ופחות רוצה, בסוף הוא מת. מי שרוצה תמיד זה קודשא בריך הוא, זה נקרא הרצון העליון. לכן הוא רץ. רץ זה לשון מרצות. מה מריץ אותך בחיים? אם הפסקת לרוץ, זאת אומרת שאתה מתקרב למוות. שום דבר כבר לא מריץ אותך, אתה עייף. כמו שאמר היום, עשיו, אנוכי הולך למות. כן? הוא עייף. מי עייף?
הרצון שלו.
הרצון שלו. אין לו כבר מדרגה, אין לו כבר בכורה, ואיבז עשיו את הבכורה. כלומר, יכול היה להיות אדם עצום, גדול. ומי זה אותו עשיו? חלק מתוכנו. הרי הוא תאום ליעקב. זאת אומרת שבתוכנו מתרוצצים שני הבנים, לא רק בקרבה של רבקה, אלא בקרבי, שני הבנים מתרוצצים, ואני צריך לדעת, כן, שאחד כל הזמן עייף, כל הזמן בדיכאון, תן לו מיטה, הוא כל הזמן שוכב, זה מה שמעניין אותו בחיים. אוכל בסדר, ואחרי זה מיד הולך לישון. לעומתו, יעקב, חבל על הזמן, כל הזמן בשינויים. בהתחלה יעקב, אחרי זה ישראל, אחרי זה ישורות, לא מספיק לו אישה אחת, רוצה עוד אחת. אל תבינו אותי לא נכון. כן? זאת אומרת שהוא כל הזמן בשינוי של הופעה. זה שיש לו ארבע אנשים, לא רק שתיים. כי יש פחות. זה אומר שבעצם יעקב אבינו כל הזמן בחיפוש של גילוי, כי מה זה האישה? האישה זה גילוי של כל מיני פנים של האיש. יעקב אף פעם לא מפסיק, אף פעם, פעם אחת בחיים אומרים שהוא רצה לנוח. ביקש יעקב להישב בשלווה. כלומר, זה כל כך נדיר שחייבים לציין, כי זה יוצא מן הכלל. אבל אומרים לו, לא, אתה חייב להוסיף. קפץ עליו רוגזו של התוספת, של יוסף. זה לא עוד איזה בעיות. כלומר, אומרים לו, לא, אתה לא יכול לנוח. אתה כל הזמן בתוספות. אתה רוצה לנוח, מוסיפים לך. קצר, קפץ עליו רוגזו של יוסף. אתה בתוספת. אז כל מה שיעקב יעשה בחיים שלו, הכל כפול. הכל כפול. כי הוא מחבר כל הזמן בין העולמות. כלומר, הוא בעצם מוליד, מוציא ממנו את הצדיק. אלה תולדות יעקב, יוסף. כלומר, מה זה התולדות של יעקב? לא הבן שנקרא יוסף. אלא אלה תולדות יעקב, שתי נקודות תוספת. זה מה שאתה צריך להבין. כלומר, התולדה של יעקב זה תמיד להוסיף, הוא רק בתוספות, כל הזמן הוא בתוספות. כמו שהיום התפללנו תפילה, שהיא בעצם לא בסדר הנכון. תוספת, תפילת מוסף. זה, מה זה התפילה הזאת? איפה ראינו תפילה כזאת? שחרית, מנחה, ערבית, מה זה מוסף? כי בשבת יש לך בעצם תוספת נשמה, נשמה יתרה, כלומר, כל שבת קופץ עלינו אותו עניין שאומר לך, אל תנוח, אל תחשוב שאתה זה, יש תוספות, אדוני, תוסיף, תוסיף, תוסיף. ולכן, מה זה נרות חנוכה? מוסיף והולך.
בתילל.
למה? כי אם אתה לא מוסיף והולך, חז ושלום אתה תירדם ואתה תיתקע בשבע ולא תגלה את מדרגת השמונה. ואז אתה בעצם לא משתווה, לא לחשמונאים, לא לאור המנורה של בית המקדש, ולא לאור הניצחון, ולא למדרגה שהיא בינה בעצם, בני בינה, כן, ימי שמונה. אז מה עשית? נשארת תקוע בעולם הזה כמו עשיו. עשיו נקרא עשיו בגלל שהוא עשוי. אין לו תוספות בחיים. מה שיש, זה מה יש. ולכן בפסיכולוגיה ובפילוסופיה ישנם שני פילוסופים שהם מרכזיים, אחד שנקרא אירקלית ואחד שנקרא פרמנית. פילוסופים גדולים מאוד. פרמנית מה אומר? מה שיש, יש. כלומר עשיו, אין שינוי. עשיו אף פעם לא משנה בשם. מה שראית בהתחלה, זה מה שיהיה בסוף. שום אבולוציה. לעומת זה פרמנית הרקלית, הרקלית אומר, לא, כל הזמן שינוי, אין אף פעם, היום יום יעקב, מחר הוא יהיה כבר ישראל, אתה עלול לאבד אותו אם אתה לא עוקב אחריו, ויעקבה מזה פעמיים. יום אחד אתה רואה רחל, פתאום זה לאה. מה זה אומר? זה אומר שהבן אדם הזה, זו דמות שהיא בעצם האבא שלנו, כלומר, המטריקס שלנו. אנחנו בנויים מהחומר הזה. אם אתה לא בנוי מהחומר הזה, אתה אדם מזדקן, מתיישן, ובסופו של דבר, כמו שאומר עשיו, אני הולך למות. כן? אמרו את זה אחריו גם כן, ניטשה. נכון? הפילוסוף הגרמני ניטשה, מה הוא אומר? אלוהים מת. אותו דבר, אותו עניין, הוא לא חידש שום דבר. זה עשיו, כן? בשנת 1900 וכמה? תחילת הדור. זאת אומרת שבסופו של דבר לא ימציאו שום דבר, אלוהים מת. מה זה אלוהים מת? כל הכוחות, אני מתייאש מהאלוהות בעולם הזה. אין אלוהים בעולם הזה. כי אדם שהוא נמצא בדיכאון, את מה הוא מאבד ראשונה? את התקווה הזאת, אין אלוהים. אם היה אלוהים, לא היה קורה 1, 2, 3, 4, 5, 6. כל מי שבדיכאון אומר את זה. כלומר, כל מי שבדיכאון, מה אומר? מה שעשיו אמר, ואיבז עשיו את הבכורה. אותו דבר. אז אם אתם צוחקים על עשיו, שכאילו איך הוא מזלזל, בואו נסתכל על עצמנו, חז ושלום, שלא נהיה מאותו סגנון, כי אנחנו אומרים את זה רק במילים אחרות, זהירות. כל פעם שאתה מאבד תקווה, אתה אומר, בלי לומר, אלוהים מת. זה אותו דבר. זאת אומרת, זה גרוע מאוד, זה חמור ביותר. ואז אם אתה אומר אלוהים מת, אז מי המנצח הגדול בעולם הזה? המוות. כלומר, לא הקדוש ברוך הוא, כי הקדוש ברוך הוא נקרא אלוהים חיים. ואם אתה אומר שהמוות הוא המנצח, אז יוצא שהמוות יותר חזק מהקדוש ברוך הוא. ולכן אתה כבר בדיכאון ואתה אומר בין כה וכה כולם הולכים למות בסוף. זאת אומרת שאתה אפילו לא מאמין בתחיית המתים. ומי שאינו מאמין בתחיית המתים מן התורה, אין לו חלק לעולם הבא. מה זה אומר? לא רק שהוא מאמין, לא מאמין. אתה מאמין בתחיית המתים? כן, בטח. לא. אתה חי את זה, אתה באמת מאמין. כי כל פעם שאתה בנפילה, אתה מאמין שתצא מזה מחר בבוקר. זה נקרא להאמין בתחיית המתים. זה לא להאמין שיום אחד יחיו המתים. זה לא חוכמה, זה לילדים קטנים בגן. אני מאמין בתחיית המתים כי עכשיו אני לא מרגיש טוב ואני בטוח שזה יעבור. זה נקרא להאמין בתחיית המתים, רבותיי. זה הרבה יותר עמוק. חכמים אין להם שטויות בראש להעביר לנו סתם מסרים. זה העניין. ולמה מהתורה? מה זאת אומרת? מי שאינו מאמין בתחיית המתים מהתורה, מה זה אומר? למה מהתורה? מה זה התוספת הזאת? מספיק. מי שלא מאמין בחיית המתים, אין לו חלק לעולם הבא.
התורה נקראת תורת חיים.
למה מן התורה? מה אכפת לי אם זה מהתורה או מדרבנן?
כי החיות יוצאת ממנו.
במילים אחרות, אם אתה לומד תורה ואתה לא חי ממנה, אתה לא חוזר להיות חי מהמוות שלך, התורה שלך, מן התורה, התורה שלך לא נכונה. כלומר, לימוד התורה שלך, מה אמור לעשות לך? להחיות את המת שבך. זה לימוד תורה אמיתי. ככה היא אומר הרב מניטו, זצ"ל, לאון אשכנזי, אחד ממקובלי חכמי צרפת שבדור האחרון. התורה שלך לא מספיק חיה. אתה לא חי את התורה שלך, היא לא מחיה מתים. התורה שלך צריכה להחיות מתים. ומי שנפגש איתך צריך לחיות גם הוא מהתורה שלך. כמו שאומרים בפרקי אבות, חכמים ייזהרו בדבריכם. מה זה ייזהרו בדבריכם? תכניסו זוהר בדברים שלכם. למה? כי אם לא, התלמידים שלכם ילכו לבאר מים חז ושלום בחוץ. יגלו וישתו ממים לא טובים וימותו התלמידים. איך יכול להיות דבר כזה? כי לא שמת זוהר בדבריך. ובסוף חז ושלום יורשים גיהנום. כולם כבר אין תקווה, אין כלום. אז חכמים ייזהרו בדבריכם. כלומר, תכניס אור בחיים שלך, בתורה שלך, בלימוד שלך, כדי שמי שישמע אותך, זה יחיה אותו. גם אם הוא במצב לא טוב בזמן שאתה מדבר עכשיו. אבל הוא צריך לצאת מזה עם תחיית המתים. כלומר, תחיית המתים זאת חוויה שאפשר לחיות אותה כמה פעמים בחיים. אלפים, כל יום, כל רגע. אתם חושבים שתחיית המתים זה יום אחד בהיסטוריה? זה מראה כמה אתה לא מבין את המושגים. מי שלא מאמין בתחיית המתים מהתורה שהוא לומד, אין לו חלק לעולם הבא, כי אף פעם אין לו חלק לעולם הבא. הוא תמיד רק בעולם הזה. אין לו חלק בשמונה, הוא רק בשבע. הוא בשבי. בסדר? זה העניין. כלומר שכוחות של תשוקה ושל תאווה גנוזים בזמן הזה. כלומר, מה זה חודש כסלב?
חודש תקווה.
חודש של תקווה, של אור. מתי? בשיא החושך. בשיא החושך אני מביא אור. ולכן מתי צריך להדיק את המנורה של חנוכה?
בדיוק כשהחשך.
כשתחשך. מי? מי כשתחשך? אתה. כשאתה תחשך.
לא, גם בפיזית.
כשאתה תהיה חשוך, כשאתה תהיה בדיכאון, בול, כשהשמש שוקעת לך, כשתשקע לו החמה. עד שתכלה רגל מן השוק, כלומר אתה בדיכאון, כבר אף אחד לא נמצא בחיים שלך, אין אנשים כבר מסתובבים בפנים, כלומר אין לך חיות כבר, אתה ריק, אתה לבד, שם אתה דליק. ותוסיף, מוסיף והולך, מוסיף והולך. כלומר אתה חייב לחזור בחודש כסלב ממוות לחיים, כל אחד בתחום שלו. והנה היפוך מידת התשוקה. עכשיו אם אני הולך להפך מזה, כלומר, עכשיו דיברתי על הפן החיובי. כלומר, מה אסור לעשות בחודש כסלב? וזה ההפך. הפך מידת התשוקה הוא העצלות. ואני מודיע לכם חגיגית, שבחודש כסלב, העצלות תתגבר ותחגוג. היא משתלטת על החיים, אין מה לעשות. או שאתה חי את מה שאמרנו עד עכשיו, או שתהיה עצלן, חבל על הזמן. כל החודש הזה רק מיטה ופוך וקריות ושקט ופיג'אמה חמה וזהו. מרק ולישורים. זה החודש. אם אתה לא עושה את העבודה, זה מה שקורה. אני זוכר כבר בשנים עברו, שבאו אמרו לי, חבל על הזמן, מה שאמרת לי את זה, אני באמת מרגיש את זה. אני אומר לכם, זה ככה. זה לא שאני מנבא משהו. הקדוש ברוך הוא הכניס בתכונה של הזמן את התכונה הזאת. כלומר, מה צריך לעשות בחודש הזה? להילחם. לא לשכוח את הלחמו כהני אל כעריות. יתגבר כערי לעשות רצונו. אם לא, כעריות, לא כעריות.
כלומר, להרביר.
אין א', אין הקדוש ברוך הוא, רק כרית. בסדר? כמה זה טוב מיטה.
זה שיר של אריק איינשטיין.
באמת? טוב.
השמיכה של פוך אהבה.
לכן זה בעצם העצלות המפילה תרדמה על האדם. אתם יודעים שהאדם הראשון אף פעם לא התעורר. אין פסוק שאומר שהוא התעורר. ויפל השם תרדמה על האדם ואישם. אבל אין שום פסוק שאומר שהוא התעורר. חכמי הקבלה לוקחים את זה ברצינות. הם אומרים שאנחנו עדיין בחלום של אדם הראשון. אנחנו דמויות השחקנים של החלום שלו. מפחיד, אה? כן,
שלום.
לא, 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 כל הסיפור זה גם עם האישה שם, כל חלום. כן? אז צריך להיזהר בחודש הזה, זה תרדמה על האדם. ובאמת. מה? אני לא יודע, אם את אומרת כאן. הכל היה חלום, כן. ומה היא אומרת? יש מומחים, אני רואה באיזה מסכת זה. משפחת מומין. יש מומינה בה, מומינים, כן. זה העניין, נכון? אני נתתי שיעור ביום חמישי בלילה, אמרתי לחברים בסייעתא דשמיא, שכל הסרטים המצוירים שאתם מכירים, כל המשחקים של הילדים, הכל אחוז בקבלה. אפילו נתנו דוגמאות.
חמש אבנים, על החמש אבנים.
ובאמת, ישנו פוטנציאל גדול לשינה בחודש כסלב. תשימו לב, אמרנו שאו שאתה בשינוי, או שאתה בשינה. זה בדיוק אותו עניין. או שאתה משתנה, או שאתה מתיישב. כמו שמובא בספר יצירה, הנה, יש לנו אינפורמציה של אברהם אבינו בספר יצירה, מיוחס לאברהם אבינו, המליך אות סמך בשינה. כלומר, האות שמיוחסת לשינה זה האות סמך. כן, זה מין מעגל כזה שאתה בעצם נכנס לתוכו, אתה לא יכול לזוז. וקשר לו כתר, וצרפן זה בזה, וצר בהם קשת בעולם, כלומר המזל הוא מזל קשת, שבעצם יש לו את כל הגוונים, באותם צבעים שאתם רואים, והקשת הזאת היא גם כן רמז למה? לברית, עם האלוהים, ברית עם בורא עולם, שלא יהיה מבול, זאת אומרת, שאתה צריך בחודש הזה להיזהר, ולברך, במרכאות, בלי לברך, אבל זוכר הברית.
זה לא מזל
קשת? מה? לא, אין דבר כזה קשת, זה קשת. אין דבר כזה. כן, זה קשת. כן, אני יודע שיש אנשים שאוהבים ככה קשת וכל מיני דברים כאלה. זה לא...
יש קשת להילחם.
נכון, אבל זה לא זה. להפך. זה בעצם, תשימי לב לקשת, היא הפוכה. כלומר, אם זה היה בעצם מלחמה, כן, זה כאילו הקדוש ברוך הוא יורה עלינו חיצים, הקשת הייתה ככה. אבל בגלל שהקשת היא הפוכה, זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא כמו לוחם שהפך את הכלי שלו והוא אומר אני בשלום. אתם יודעים שעושים ככה, כדי להראות שאני לא במלחמה, הופכים את הקשת. אבל כשאני במלחמה אני מחזיק אותה ככה מול האויב.
מעניין שהסוס הוא קשור לשינה.
יפה. הסוס קשור לשינה ולכן גם מדמים את שינתו של דוד המלך, לעניין של הסוס.
גם האותיות, גם הוואו זה שש.
נכון, שש, שש, שש. כלומר, יש בעצם כאן מדרגה שאם אתה לא משתמש בזה למדרגה של בניין, אתה נופל למלכודת הזאת. וכסלב בשנה, כמובן, כל הערכים האלה הם דומים רק בדברים שונים, אחד בזמן, אחד בנפש, אחד במזל, אחד בצבע. כן? וכיבה בנפש זכר ונקבה. כלומר, בגוף עצמו זה הכיבה שלנו. מה הפונקציה של הכיבה? מערכת העיכול. כלומר, כשאתה אוכל טוב טוב בשבת, מה אתה עושה? נגמר, אתה הולך לישון, חבל הזמן. שינה בשבת תענו. אתה קם במוצאי שבת. כן? זאת אומרת שבאמת... צריך להיזהר מאוד, הקיבה, אם אתה לא אוכל בצורה נכונה, יש לך כל מיני עדים שעולים למוח ומרדימים אותך. למה אנחנו רוצים לישון אחרי אוכל? בגלל העדים. זה כאילו עושה אותך מסתול. עדים עולים מבפנים, עולים למוח. עבדתם פעם ביין? עבדתי בהכשרת יינות, כן? בקשרות יינות. אז נותנים לך לעלות על ה... חבית ענקית הזאת של איזה 10 מטר גובה, ואתה צריך לפתוח, יש לך פתח כזה, אתה צריך לפתוח את זה, חבל על הזמן. עכשיו אומרים לנו, תיזהר, כשאתה פותח את זה, אל תכניס את הראש שלך קדימה, כי מהעדים שיעלו, אתה נרדם ואתה נופל לתוך הזה, באמת, אחד ושלום. ולכן יש הרבה אנשים שמתים בתוך הדברים האלה של היין. זה אותו דבר, כי זה עדים שעולים ומרדימים מיד. זה כמו סמים. אז זה העניין של הקיבה. ללמד שהשינה מיוחסת לקיבה, כלומר, אדם שלא אוכל בצורה טובה, הוא כל הזמן רוצה לישון. עכשיו, מה זה לאכול בצורה נכונה? לקום מהאכילה עם עוד מקום לאכול. כך אומר הרמב״ם. כלומר, אם אתה משאיר עוד חלק, ואתה יכול להמשיך לאכול, ואתה עושה בכוונה להפסיק, ככה צריך לאכול. אבל אם אתה... אומר, וואי, אני לא יכול יותר, התפוצצתי. זה כבר מדרגה אחרת. זה כבר אוברדוס. כן. היה צריך להיזהר מהדבר הזה. וכמאמרם חז"ל בברכות סמך א', קיבה ישנה. כלומר, מי ישן בעצם? הקיבה. אך שבט בנימין בצדקתו הפך כוח העצלות לתשוקה. מה זה בן ימין? מה אתם שומעים בבן ימין? בן של ימין. מה זה כוח הימין?
ימין השם עושה חיים.
כוח של תאוצה, כוח של כיוון, כוח של... כן, אני כל הזמן בפעולה. הימין זה לא פסיבי, זה אקטיבי. לכן בן של ימין, זאת אומרת בן אנרגטי. וזה העניין של הנצחיות. הפך את כוח העצלות לתשוקה. והוא כאמור פירוש שורש המילה כסלב. כן? מה כתוב על שבט בנימין בעניין של בית המקדש? שיש רצועה, נכון? שנמצאת גם אצלו. וכל הזמן מה הוא רוצה? לבלוע אותה. כל הזמן.